Chi va da va? Ma io fin va, per esempio, la mezza di chi va da va, ma esce non è da va. Il Sefer Mishlei. Kulam mitkapim? Sefer Mishlei. בספר משלי, עקב ענבה יראת השם, דומה. שלמה המלך אמר, בעל ענבה שהוא משפיל עצמו, אי אפשר שלא יהיה בעל יראה. זה הכוונה שעקב ענבה יראת השם. זאת אומרת, בעקבות ענבה יש יראת השם. כי בעל ענבה, זה ציטוט ממשלי. ומסביר המהר"ל, כי בעל ענבה מכיר שפלתו או שפלותו. ולפיכך הוא ירא מן השם יתברך. והוא הפך בעל הגאווה, שבעל הגאווה אומר, מי לי בשמיים, ואינו משפיל עצמו לפני השם יתברך. וזהו עקב ענבה יראת השם. רוצה לומר, כי נמשך אחר הענבה היראה. כמו שנמשך העקב אחר הגוף, כך נמשך היראה אחר הענבה. ובמדרש, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענבה, היה צריך להיות, עקב לסולייתה. כן, זה הפוך, היה צריך, אבל ככה זה הכוונה. מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, שנאמר ראשית חוכמה, יראת השם, עשתה ענבה עקב לסילותה. שנאמר עקב עקב ענבה יראת השם, עד כאן. וביאור דבר זה, כי על ידי חוכמה, האדם מגיע, זאת אומרת, רגע, רק נגיד, יש לנו בעצם שני משפטים של, שקושרים תכונה מסוימת ליראת השם. יש לנו ראשית חוכמה, יראת השם, ויש לנו עקב ענבה יראת השם. בסדר? מה ההבדל? וביאור דבר זה, כי על ידי החוכמה, האדם מגיע ליראת שמיים. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, אין עם הארץ חסיד ואין בור ירחת. שמזה תראה כי החוכמה היא מדרגה ומעלה עליונה, שעל ידה מגיע האדם ליראת שמיים. על ידי החוכמה מכיר האדם את עילתו. עילתו, משום עילה, סיבתו. וירא מפניו, ודבר זה אין צריך ראיה. ופירוש ראשית חוכמה יראת השם, רוצה לומר כי יראת השם ראש לחוכמה, שמן החוכמה מגיע אל המדרגה שהיא יותר עליונה מן החוכמה, דהיינו יראת השם יתברך, שהיא ראשית וראש על החוכמה. זאת אומרת, הוא מבין את המשפט ראשית חוכמה יראת השם, זאת אומרת להגיד שראשית, כן, מה זה ראשית חוכמה יראת השם? שהחוכמה, כן, שהראש של החוכמה, הדבר הראשון שקורה לאדם כשהוא משיג את החוכמה, זה יראת השם. בסדר? הראשית חוכמה זה יראת השם. ראש על החוכמה. הוא אומר אפילו יותר מזה, ראש על החוכמה. המדרגה שמעל החוכמה. ויראה הוא עקב לענבה. כלומר, כאשר הוא בעל ענבה, אי אפשר שלא יהיה ירא שמיים. לא כמו החוכמה שאפשר שיהיה חכם ולא יהיה ירא אלוהים. כמו שתמצא, יש בני אדם שיש בהם חוכמה ואין בהם יראת שמיים. ואם שוודאי החוכמה הכנה שעל ידם הגיע ליראת השם, כמו שאמר ראשית חוכמה יראת השם, מכל מקום אינו דבר מוכרח ודאי, כי החוכמה היא הכנה וסולם שעל ידם הגיע ליראת השם. מכל מקום אפשר שישאר עומד בסולם ולא יגיע למעלת היראה. אבל כאשר האדם הוא בעל ענבה והוא משפיל עצמו, אם כן בוודאי משפיל עצמו כנגד בוראו, מכיר בפחיתות שלו. וזהו עצם היראה כשהוא מכיר עצם שפלותו. וזה פירושו לפי פשוטו עקב ענבה יראת השם. כלומר, שדבר זה הוא בוודאי כאשר הוא בעל ענבה, שהוא ירא השם יתברך. כי בעל ענבה משפיל עצמו לפני כל, ואיך לא ישפיל עצמו לפני השם יתברך. ואין לומר אצל הענבה שמן הענווה יעלה למדרגת יראת השם, ויראת שמיים ראש לענווה, כמו שהוא ראש לחוכמה. שאין זה כך, שלכך נקראת יראת השם עקב על אל ענווה, עקב אל ענווה. כי כאשר הוא ענב, בוודאי הוא ירא שמיים לפני זה. ובכלל ענווה הוא יראת שמיים, כמו... מה?
הענווה עצמה יראת.
כן, כמו שהעקב הוא בכלל עיקר הגוף. אבל החוכמה, אף כי היא מביאה ליראת שמיים, אין דבר זה בוודאי, רק כי היא הכנה בלבד. ולפיכך נקרא יראת השם, ראש לחוכמה. ואין הראש תפל לגוף, אבל מן הגוף עולה לראש, ולכך מן החוכמה בא לידי יראה. ומה שאמרו בפרק כמה לעבודה זרה, הנבא מביאה לידי יראת שמיים, רוצה לומר גם כן, כמו שאמרנו, אם הוא ענב, כבר הוא ירא שמיים. שאי אפשר זולת זה, כמו שאמרנו. טוב, נעצור שנייה לפני הפסקה הבאה, רק לפני שנסביר, ההמשך יסביר, אבל רק נבחין מה אומר פה המהר"ל. לא חייבים להשתכנע שההבחנה בין הפסוק ראשית חוכמה יראת השם לבין עקב ענווה יראת השם, שהפרשנות של המהר"ל היא בהכרח הפרשנות להבחין בין שני הפסוקים, אבל בכל מקרה להגיד מה הוא אומר. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, יראת השם היא מדרגה שהיא מעל החוכמה. החוכמה, נקרא לזה ככה, היא תנאי הכרחי אל יראת השם, אבל לא מספיק. מה זאת אומרת לא מספיק? זאת אומרת שאדם יכול להשיג את החוכמה ולא לענות אל הקומה הבאה של יראת השם, ולהישאר רק בחוכמה ולא לענות אל יראת השם. זה לא קורה אוטומטי, זה לא קורה מאליו. לעומת זאת, בשונה מזה, הענווה היא אחרת. הענווה עצמה מביאה מיד להשגת יראת השם, והן לא יודע אם זהות, אבל ודאי כרוכות זו בזו. זאת אומרת, השגת הענווה זה אוטומטית משיג את יראת השם. לא צריך פה עוד צעד. זה קורה מאליו. מישהו ענב הופך להיות ירא השם. לעומת זאת, מישהו חכם יכול להפך להיות ירא השם ולטפס אל המדרגה הזאת. בסדר? זו הבחנה שהוא עושה על פי ההבחנה בין ראשית חוכמה יראת השם לבין עקב ענווה יראת השם.
מה המסקנה שהענווה לא יכול להיות
ירא
השם? כן. מה המסקנה שהענווה עדיפה על חוכמה?
שהענווה עדיפה על חוכמה. אבל למה?
מה
היא הכרחית להשגת? היא הכרחית.
אז לא מספיק ענווה.
זה מסלול אחר, אני חושב שזה מתואר כשני מסלולים. אני חושב שההמשך יעזור לנו להבין.
חשבתי הפוך, ראשית חוכמה יראת השם, שהיראה הייתה חוכמה.
לכן אמרתי שלא בהכרח חייבים ככה לבאר את הדברים של המהר"ל, אבל ככה הוא בוחר, זאת אומרת לא ככה חייבים לבאר את הפסוק הזה, כן? יש הרבה פרשנים שהולכים בדרך של מה שאתה אומר, זאת אומרת, ראשית חוכמה יראת השם. לפני שאתה ניגש אל החוכמה, אתה צריך שתהיה לך יראת השם, כן? יש תופסים את הפסוק הזה כהדרכה. זאת אומרת, אדם שהוא ניגש אל החוכמה, הוא צריך לפני כן שיהיה לו יראת שמיים, כן? אבל בכל מקרה, לא ככה מהר"ל מבין, בסדר? עכשיו השאלה להבין למה.
יראת שמיים
על תקן של אמונה? לא, לא, לא. אז בואו נתקדם טיפה. וזה יעזור לנו להגדיר את זה. עכשיו תראו, אמנם יש לך להבין מה שאמר הכתוב עקב ענווה יראת השם, מה שאמרו, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסילותה מן הדברים אשר אמרה. כי ההפרש, עכשיו תקשיבו, סימנתי את זה בקו, כי זה העיקר. כי ההפרש אשר יש בין הענווה ובין היראה. כי כאשר האדם פעל ענווה, מדמה ליוצרו ברוך הוא. כמו שאמרו, זכרונם לברכה, לעולם ללמוד אדם מדעת קונו, שראה הקדוש ברוך הוא הניח כל הערים הגבוהים, וישרה שכינתו על הר סיני, שהוא נמוך יותר. ומפני כי מידת השם יתברך שאיתו היא הענווה, וזו המידה היא עצמית אליו יותר מכל, כמו שהתבאר. ולפיכך בא על הענווה, הוא מתלבש במידת בוראו, ובוודאי דבר זה יותר גדול, שמידת היראה שהוא ירא, השם יתברך משפיל עצמו לפניו, ואין בדבר זה הידמות כלל, רק שמכיר שהוא ילתו יתברך. ועל זה אמר מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסידותה, כי יראת שמיים שהוא יותר גדול מן החוכמה, והוא קטן מן הענווה, כי בעל הענווה מצד שיש בו מידת קונו, יש לו מעלה יותר, וזהו יותר מן יראת השם, כי בעל ירא שמיים, מצד שהוא עלול אל השם יתברך, שהוא העילה, יש כאן דבקות עם העילה. ולכך הנבה יותר גדולה מנירת השם, כי יש לבעל הנבה הידמות למידת יצרו, כמו שהתבהר בפרק כמה נסותה. אני את דקה, כלומר, אני את דקה, כלומר, כי השם יתברך משרה שכינתו עם בעל הנבה. הוא בא אצלו להיות עמו, שרי הניח השם לברך כל עמים הגבוהים, בשעה שכינתו עולה סיני ולא הגביעה הסיני. דבר זה, כי יש לו לבעל הנבה מנידת קונו, והדומים נמצאו יחד כמו שהתבהר בנתיב האהבה, אין שם, ואין זה אצל יראת השם, הדברים האלו עמוקים מאוד. טוב, עכשיו, פה יש לנו בעצם שני דברים לברר, ואני רוצה שנברר את שניהם ביחד. הדבר הראשון, זה שהנחת היסוד זה ש... ענבה ויראת שמיים כרוכות זו בזו, בשונה מחוכמה ויראת שמיים. זה הדבר הראשון. והדבר השני של מה שהוא אומר פה זה שהענבה היא
גדולה
מיראת שמיים, גדולה מיראת שמיים. אז אנחנו צריכים להבין איך שני הדברים האלה הולכים ביחד. אז אני חושב שפה הדבר השני יסביר את הדבר הראשון, אבל לפני כן נלך צעד 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 ונבין מה יש לנו פה. כשהמהר"ל מבין שהחוכמה מביאה ליראת שמיים, הוא מבין מדוע החוכמה מביאה ליראת שמיים, אז הוא מבין את זה במידה רבה כמו שהבינו את זה בימי הביניים, כמו שהבין את זה הרמב״ם, כמו שאחרים, אפילו כמו שבמידה מסוימת אצל האדמו"ר הזקן אפשר לראות. והוא שההכרה השכלית בגדולת הבורא בעולם מביאה ליראה מהשם. זאת אומרת, נגיד אם ניקח את דברי הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, היחי הדרך לאהבתו או לאירתו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, על ידי שמתבונן בעולם ומתבונן בבורא ורואה את החסד, את הנפלאות ואת החוכמה העצומה שיש בבריאת העולם, הדבר הזה מביא ליראה. זאת אומרת, בוא נגיד את זה באופן הפשוט ביותר, שהרבה פעמים אומרים, שעושים מין חשבון כזה ואומרים, אם הקדוש ברוך הוא, כשאתה רואה את החוכמה שיש בנמלה הכי קטנה, שאתה בעצמך לא מבין אותה ולא יכול לעשות, אתה לא יכול ליצור נמלה הכי קטנה. והקדוש ברוך הוא יצר גם את הנמלה הזאת, וגם את העולם הזה, וגם את האדם, וכמה שהעולם הוא אינסופי, וכולי, והגלקסיות, ההסתכלות על חוכמה, החוכמה שמתבוננת על העולם, על המורכבות של העולם, על האינסופיות, על ההשגחה האלוקית, על הנס, על הטבע, על הכל. ההתבוננות הזאת מביאה, כמו שאומר נניח האדמו"ר הזקן, לעמדה של יראה, שאני מבין כמה שאני כלום וקטן ואפס בחוכמתי ובידיעתי, נוכח מי שברא את כל אלה. העמדה הזאת היא עמדה של יראה. אבל אני רוצה שנדייק ונבין מה בעצם מתרחש. זאת אומרת, מה עושה בעצם החוכמה? החוכמה, איך היא יוצרת יראה? היא יוצרת יראה במידה מסוימת באופן חיצוני. למה באופן חיצוני? כי בעצם ההכרה השכלית שלי במציאות מביאה אותי למסקנה הלוגית שהקדוש ברוך הוא גדול. זה שכנוע הגיוני שבעצם מביא אותי להכרה, מישהו חכם מבין שיש את הקדוש ברוך הוא, שיש, כן, יש את העילה ויש את המסובב ויש את העלול, את מי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. ההכרה בזה שאני נברא, אם משתמש בשפה של הרמב״ם, כן? ההכרה שהמערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא היא מערכת יחסים של בורא ונברא, היא הכרה שמביאה אותי להכרה בגדולת הבורא. אבל אני רוצה להסביר איזה תהליך יש פה, בשונה מתהליך של הענווה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שבמידה רבה החוכמה היא תהליך שמבחוץ אל הפנים, והענווה היא תהליך שמהפנים אל החוץ. זאת אומרת, החוכמה אולי יכולה ליצור ענווה. אני רוצה להגיד שאפילו במידה רבה, התנועה של החוכמה היא תנועה הפוכה. זאת אומרת, היא תנועה שאני צריך לברר בשכלי, שאני צריך להשתמש בכוחי, אני צריך להשתמש בהכרתי, אני צריך להשתמש ביכולתי. והדבר הזה, כן, זאת אומרת, יש פה איזה מין קפיצה, איזה היפוך שצריך להתרחש. כמה שאני חכם, כמה שאני בודק, וכמה שאני פועל, וכמה שאני אקטיבי, בבירור המציאות, מביא אותי בסוף להבנה שיש משהו שהוא מעל זה. זאת אומרת, אני כמעט אגיד ככה, אני אשתמש אפילו בביטוי יותר חריף כדי לתאר את זה. אני יושב על כס המשפט. אני השופט. אני השופט, ובכוח השפיטה שלי, אני מכריע שהקדוש ברוך הוא גדול. זו בחירה אקטיבית, מודעת, שאני בוחר שהקדוש ברוך הוא גדול. זאת אומרת, אני נותן את המינוי לקדוש ברוך הוא שהוא גדול ממני. למה? כי אני השתמשתי בחוכמתי ובבינתי ובהכרתי, והגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא גדול ממני. זו תנועה של, במידה מסוימת נגיד, אני שופט את הקדוש ברוך הוא, ובוחר לקבל אותו כמי שגדול ממני, אבל כשאני משתמש בכלי החוכמה, אני בעצם שופט אותו. לעומת זאת, מהי הענווה? הענווה היא בדיוק תנועה הפוכה, היא תנועה של ביטול, היא תנועה של צמצום, היא תנועה של פינוי מקום. זאת אומרת, התנועה של הענווה היא, קודם כל, מה הוכחה? מה הוכחה שהיא כזאת? מה אומר המהר"ל? הוא אומר, מי שהוא ענב, אגב, הוא לא ענב רק כלפי ריבונו של עולם. הוא גם ענב כלפי משהו אחר, כלפי בני אדם, כלפי מציאות אחרת. כשאני חכם, אז החוכמה שלי יכולה להביא אותי למסקנה שהקדוש ברוך הוא גדול ממני, אבל שהוא קטן ממני. שמצד אחד, אני מכיר בקדוש ברוך הוא כמלך העולם, אבל אני גם מכיר בכוח שלי, בגדולה שלי. אני זה שהפכתי אותו למלך העולם, במידה רבה, בכוח חוכמתי. זאת אומרת, המת המידה שלי ליראה זה החוכמה שלי. זה החוכמה שלי. כן, ציפי?
התהליך לא צריך היה להיות שמהחוכמה אתה מגיע לענווה, כלומר שהחוכמה אומרת לך שאתה צריך להיות ענב, ואז אתה מגיע לענווה.
אני רוצה להגיד שדעתי המהר"ל אומר פה באופן עמוק שיש פה איזה קשר לוגי. יש פה איזה קשר לוגי, כי בסופו של דבר, אני חושב שבמידה רבה, לא יודע בדיוק מישהו שאל אותי, לא נמצא פה עכשיו, הוא שאל אותי על המענה של הקדוש ברוך הוא לאיוב בסערה. נכון? זאת אומרת, זה מאוד חזק שם. זאת אומרת, אבל יש שם, אולי אפשר, אני עכשיו רוצה להציע הצעה, שגם הרעים, יש להם עמדה של ביטול ושל ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא. הם מתבטאים כלפי דבר השם. אבל עמת המידה שלהם להתבטלות לפני דבר השם זה ידיעה. הרעים מתיימרים לדעת בדיוק, להסביר בדיוק, הם מסבירים לאיוב. עכשיו, מה הם מסבירים לו? מה ההסבר שלו? ההסבר שלו זה שהקדוש, ההסבר שלהם, זה שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר לכל דרכיו משפט, ואתה הוא החוטא. זאת אומרת, בסופו של דבר הם מגיעים מהחוכמה שלהם, אבל הנחת היסוד שלהם זה שאנחנו מבינים בשכלנו, ולנו יש הסבר. לנו יש הסבר. עכשיו, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב? הקדוש ברוך הוא מביא לאיוב 300 שאלות. זה מה שהוא עושה לאיוב. הוא אומר מי זה ומי פה ומי שם, נכון, ומי קרא הארץ והיילה ומי יודע. זאת אומרת, מה עושה בעצם הקדוש ברוך הוא לאיוב? הוא אומר לו, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום. וזה גם הכעס שלו, של הקדוש ברוך הוא, על הרעים. זאת אומרת, אני קצת מקצין את זה, אבל הרעים מגיעים ליראה דרך החוכמה, אבל נקודת הקשר במידה מסוימת להגעת היראה בדרך החוכמה, זה שאתה הוא השופט, ואתה יוצא מנקודת הלכה שאתה יודע. עכשיו, זה גם יכול מצד אחד להביא אותך, עכשיו, אצל הרעים, אנחנו רואים דוגמה קלאסית, זה הביא אותם לענווה מאוד גדולה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל גם לסוג של התנסות כלפי איוב. נכון? זה מה שאת רציתי להגיד? זאת אומרת, למה? כי עמת המידה שלי לבחינת המציאות זה חוכמתי, זה החוכמה שלי. והעמדה של היראה, של הענווה שמולידה היראה, היא באה ממקום שאני לא יודע כלום. ויש משהו יותר גדול ממני. ולא רק משהו, הכל יותר גדול ממני. גם את יותר גדולה ממני, וגם אתה יותר גדול ממני, ובטח ובטח שקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו עמדה של התרוקנות, זו עמדה שמוכנה לוותר על החזקת המושכות של השיפוטיות. היא לא שיפוטית, החוכמה היא שיפוטית, היא שופטת, והיא מכריעה. ועמדת הענווה היא עמדה שהיא אנטי-שיפוטית במובן הזה. ולכן הוא רוצה להגיד שהיראת שמיים לענווה היא אימננטית. זו אותה התנועה. יראת שמיים שבאה מהחוכמה, אני לא חושב שאמר, אני חושב שהיא מזויפת. אבל יש איזה צד שהיא תנועה שהיא הפוכה מהחוכמה. כי החוכמה זה להגיד, אני שופט, אני מכריע, כן, אני מבין, אני אתן לכם את זה מאוד דימוי. שמה? גם בגלל שזה משהו שכלי, אבל גם בגלל שאני אני, אני מכריע. אני רוצה...
בהכרח החוכמה מביאה להתנסות?
שמה?
לא, לא, לא.
היא לא בהכרח מביאה להתנסות, אבל אני רוצה להגיד שכדי להגיע מהחוכמה אל הענווה, צריך לעשות איזשהו דיוק. זה לא טריוויאלי, זה לא פשוט. איפה נגיד אני מאוד מרגיש את זה? שזה מאוד מעניין, תחשבו על זה. אני עכשיו עסוק בזה בגלל ככה דברים אחרים שאנחנו עושים. כשאתה רוצה לגייס שמיניסטים לישיבה. עכשיו, בחור שמיניסט, מה הוא עושה בעצם? הוא יושב. והוא יושב על כס המשפט. ומעביר לפניו כבני מרון. את מי הוא מעביר לפניו? את ראשי ישיבות ההסדר. הוא מעביר. הוא אומר, זה לא, זה לא, זה לא. נכון? זאת אומרת, זו העמדה מדהימה. איזה כוח יש לשמיניסט הזה, שהוא עכשיו שופט, שהוא שופט, בין הרב קרוקמן, לרב ליכטנשטיין,
מה אתם הולכים לשם?
צודקת, שאלה טובה, באמת שאתה עושה כל הזמן, אבל הוא השופט. עכשיו, רגע, לא, עזבו עכשיו, אני לא יודעת, אני רוצה להגיד שיש פה כוח מאוד 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 גדול של אני שופט, אני מכריע. עכשיו, מה קורה במהלך השני? במהלך השני, אתה בוחר, גם אני הייתי במקום הזה, ואני הייתי במקום, אני זוכר שהייתי שמיניסט, אז אני התלבטתי בין, אז לא היו יותר מדי אופציות, התלבטתי בין אור עציון להר עציון. זאת אומרת, מי היו המשפטים שלי? המשפטים שלי היו הרב דרוקמן, הרב ליכטנשטיין, והרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ואני בחור שמיניסט, אני לא רוצה להגיד לכם איך הכרעתי בסוף. אני אגיד לכם, למה לא? אני אגיד לכם איך הכרעתי בסוף. כבר אז הייתי... הכרעתי בפורים כשהייתי שיקור. הכרעתי בפורים. זאת אומרת, הייתי צריך בקבוק יין כדי להחליט אם הרב
ליכטנשטיין.
מה? אני יודע, זה לא מתוך חוכמה גבל, אבל אני רוצה להגיד, שיש פה איזה מקום שאתה, עכשיו, מה קורה במהלך השנים? במהלך השנים אמורה לקרות איזושהי תנועה, שאני היום, אני רוצה להגיד שכאילו העמדה הזאת, עובדה שאני השתחררתי ממנה, זאת אומרת, במהלך השנים, זאת אומרת, אני לא מרגיש היום כשורעים, כי... טוב, זה נושא לדיון אחר. לא, אני רוצה לדיון אחר. למה אני אומר שזה נושא לדיון אחר? כי אני רוצה להגיד, אני... כנראה שזה חלק מהגושניקיות שלי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא משתחררים. בעיניי, הדבר הנכון, בסוף כשאתה מכריע עם איזה רב אתה הולך, ובאיזה פסק התחתי, ואתה הולך עם הרב הזה, עם הרב הזה, ואתה משתייך לתנועה הזאת, או משתייך לתנועה הזאת, בסוף אתה משאיר בידך אלמנט משמעותי של בחירה, של אחריות. אני חושב שבמידה מסוימת מי שמאבד את זה, מאבד משהו, כי הרי מה הכי אבסורד? אתם מבינים מה הכי אבסורד? הכי אבסורד זה שאתה פוגש גושניק בן 45, ואתה שואל אותו מה אתה, והוא אומר, אני גושניק. עכשיו, למה הוא גושניק? כי בגיל 18, כשהוא לא ידע כלום מהחיים שלו, בגלל שהאוכל בגוש יותר טוב במקום אחר, הוא החליט ללכת בגוש, בגלל זה הוא בן 45, גושניק. זאת אומרת, איפה... דווקא אני רוצה להגיד, אני יודעתי שבגוש זה יותר אפשרי, שאתה גם, כשאתה מגיע, מחנכים אותך, שגם כשאתה בחור בסוף שנה ה', אתה יכול, לזה אמרתי שאני לא בטוח לגמרי, אתה יכול לשאול על ראש הישיבה שלך. אתה יכול להכריע. בעזרת השם, כשנגיע לחלק שלי בנגיעה, בשיעור נגיעה שאני הולך לעשות בעזרת השם על הרב עמיטל, נכין פרומו לעצמי. אז זה אחד הדברים שאני אדבר עליהם, כן? אבל אני רוצה להגיד שכאילו כוח הבחירה משאיר בידך, משאיר אותך יושב על כס המשפט. עכשיו, אתה גם במסגרת הישיבה על כס המשפט, מכריע לקבל את, להיות ירא מהשם. מכריע להיות ירא מהשם.
מה זה שהחוכמה יכולה לתפגוע?
ביראה? שהחוכמה... אני חושב, שיש בזה משהו. שהחוכמה, שיש צד שזה עלול לפגוע, שצריך מאוד מאוד זהירות, ובגלל זה גם זה הבדלים במסלולים. אני חושב שהוא אומר, וזה מה שהוא רוצה להגיד המהר"ל, הוא אומר, אני מזהה את החוכמה כמשהו שמאפשר לך להגיע אל היראה. אבל את הענווה אני מזהה כמשהו שהוא עצמו יראת שמיים. מה זה יראה? הענווה עצמה היא תכונה אימננטית, כי היא תנועת נפש שאומרת, אני לא מבין, אני לא יודע. ברור שיש מישהו מעליי שאני צריך לקבל אותו. זו עמדת חיים בסיסית, שהתנועה של החוכמה היא לא כזאת.
זה שאלה כזאת הבאות,
שאלה
היא פוגעת.
שמה?
היא פוגעת.
מה יכולה להביא לגאווה?
אני חושב שכן.
רגע.
שמה?
מה שהתכוונתי קודם, שאני דווקא חושב שאם מישהו מסתכל בשכל באמת אבל ישר ואמיתי, אז הוא רואה שהוא כלום בעולם, שהוא אפס, ואז הוא מגיע לנבר.
ואם הוא מגיע לסוייך?
אז הוא לא יגיע לנבר. אז הוא יעשה המשפט של החוכמה.
אבל זה בדיוק העניין, אני חושב שזה מה שהמהר"ל רוצה להגיד. רוצה להגיד, יש איזה נקודת קשר. אבל אני רוצה להגיד שכשאתה זה גם קשור לאמונה, לא רק ליראה. אמונה שמתבססת על חוכמה, לעומת אמונה שמתבססת על ענווה, או על ההבנה, התמימות, כן? ההבנה שיש משהו גדול ממנו, שאני לא יודע, שאני לא מבין. זה מה שאיוב, זאת אומרת, איוב בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מכוון אותו לאמונה של תמימות, שאני לא מבין. זאת אומרת, למה אני מקבל את דבר השם? לא בגלל שמצאתי תשובות טובות. הרי אם נותנים תשובות טובות, אבל בתשובות הרבה יש נקודת קשר. למה יש נקודת קשר? כמו שאומרת רותם, כי א', היום יש לי תשובה טובה, ומחר התשובה לא תספק אותי. אז היום אני חושב שהקדוש ברוך הוא גדול ממני, אבל אם זה תלוי בחוכמה שלי, ואם אחר בחוכמה שלי אני חושב שאני גדול ממנו, או שאני חושב שיש מישהו אחר יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, ההישענות על החוכמה משאירה בידי את ההכרעה. את היום שופט, ולכן היא לא בהכרח מביאה לעירה, היא יכולה להביא לעירה. זה מה שאומר המערה. הנבה בהכרח מביאה לעירה, כי היא, באופן המהותי שלה היא אומרת, לא אני שופט, לא אני מכריע. עכשיו, מה הדבר המדהים?
מה זה?
שמה? יש, נכון? נכון?
זה הסבור שלה.
נכון?
זה התמימות, אבל יכולה להיות מאוד פרימיטיבית ומאוד לא
נכון, אבל עכשיו מה הוא אומר פה? המהר"ל אומר פה עוד דבר שהוא בעיניי מדהים. הדבר הבא שהמהר"ל אומר פה, תדעו לכם משהו פלאי, שזה לא ניתן להבנה. הוא אומר, אתם יודעים גם למה הענווה מביאה לדבקות בריבונו של עולם? כי בשונה מיראה, וזה גם אמירה מאוד מאוד עמוקה בעיניי, הוא עושה גם הפרדה בין היראה לבין הענווה. והוא אומר, היראה היא יראה בריבונו של עולם. זאת אומרת, זה מציב אותי מולו, אני אראה ממנו. והענווה, כאן הוא יוצר הפרדה בין הענווה, הוא אומר, הענווה היא תכונה אימננטית של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהיא תכונה אימננטית של הקדוש ברוך הוא, כשאני נהיה ענו, אני נהיה דומה לו. כשאני נהיה דומה לו, אני נהיה חלק ממנו. זאת אומרת, היראה עדיין משמרת אותי מולו. והענווה הופכת אותי להיות חלק ממנו. וזה דבר מופלא, שצריך להבין אותו. וכדי להבין אותו, צריך להבין קצת יותר לעומק מהי ענווה. מהי תכונת הענווה. כי איך אפשר להגיד, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ענו? זאת אומרת, מה? זאת אומרת, להגיד שאני ענו, זאת אומרת שאני חושב, בכל דרך הגדרנו ענווה, שאני חושב שיש מישהו גדול ממני, שאני לא מבין כלום, אז גם הקדוש ברוך הוא, זה כאילו, זה ענווה אצלו, שהוא חושב שיש מישהו גדול ממנו, שהוא לא מבין כלום, נכון? זה לא מובן. עכשיו, זה קפיצה נוספת, שצריך לעשות אותה במהירות, כי הזמן שלנו זה, להבין למה, לא עוזר, אז למה? אפשר הבא, אני רוצה להסביר למה. אתם יודעים מה? תראו את הפסקה השנייה, אחר כך לבד, אני רק אגיד עליה משפט, אני אגיד עליה משפט. המהר"ל מזהה את הענווה עם הפשיטות. הוא קורא לזה פשיטות או פשטות. הוא מזהה את הענווה עם הפשיטות והפשטות. ואת זה הוא יכול להציב גם כלפי ריבונו של עולם. למה? מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר דבר כזה. זה קצת מזכיר את תורת התארים השליליים של הרמב"ם. הוא אומר שכשאני מגדיר מישהו באופן פוזיטיבי, אני מצמצם אותו. אני מגביל אותו. גם אם אני אומר אתה עמוק, אתה נפלא, עמוק ונפלא זה סוג של צמצום. למה? כי זה מגדיר מה הוא כן ומה הוא לא. רגע, אם אני עמוק, אז אני...
בגמרא עם הסיפור של שזה שירבה בתארים הקדוש ברוך הוא.
נכון, נכון. זאת אומרת, גם הגדרה פוזיטיבית מציבה אותי בתוך עולם יחסי. נקרא לזה כך. וממילא להגיד על עצמי או לחשוב על עצמי שאני או חכם או יפה או לא יודע מה, זה סוג של החלאה, של לכלוא את עצמי בתוך עולם מושגי, ממשי ויחסי. ולהגיד על עצמי, אני לא יכול להגיד על עצמי כלום. לא חיובי ולא שלילי, זאת אומרת, הנבא זה לא להגיד אני כלומניק, אני אפס, גם כלומניק. כן? כמו שאנחנו בישיבות המוסר היו נוהגים לומר על, נכון, על הבחור שבשנה א' עומד מול ארון קודש ואומר, אני אפס ואני אפס ואני אפס, אז אומרים לו, אתה לא מספיק במדרגה כדי, אלא תלמד קצת כדי שתוכל להיות אפס. לא כל אחד, לא כל פופציק בשנה ראשונה בישיבה יכול להיות אפס. צריך לעבוד על זה. אז גם אפס, ומה יהיה? להגיד אני אפס, זה גם מדרגה. גם מדרגה. ואם זה מדרגה, זה לא ענווה. זה לא ענווה. ענווה זה להיות פשוט. זאת אומרת, להיות פשוט זה להיות נהדר יכולת להגדיר את עצמי בהגדרה פוזיטיבית כזאת או כזאת. ואת זה הוא אומר, אפשר להגיד על ריבונו של עולם. זאת אומרת, ריבונו של עולם, מה שמאפיין, ריבונו של עולם אומר, זאת אומרת, מאפיין, שוב, זה, כן? זה שאי אפשר להגיד כלום. זה שהוא פשוט. זה שכשאני אומר עליו, הוא גדול, הוא עצוב, הוא נפלא, הוא אדיר והוא נורא, הגבלתי אותו. הגבלתי אותו. כן? כי אמרתי שהוא גדול. באיזה מובן הוא גדול? באיזה מובן הוא שלם? גדול, זאת אומרת שיש לו מידה. ובמובן הזה, היכולת להיות פשוט בעצמך, כלומר להיות בענווה בעצמך, זו יכולת שהיא לא... היא בעצם, מה היא עושה? אני רוצה להסביר מה המהר"ל אומר בעצם שהיא עושה. היא בעצם מסירה את החיץ שבין היש שבך לבין העין שבקדוש ברוך הוא. אתה מפסיק להיות יש. היש מול העין זה פער. עכשיו, יראת השם זה להגיד אני יש והוא עין, והיש ירא מפני העין. אבל הענווה זה להפוך גם אותי לעין. זה להפוך גם אותי לנהדר ממשות במובן מסוים. זה להפוך אותי במובן מסוים לאין סופי. לאין סופי. כי לא אמרתי על עצמי שום דבר מגדיל. וכשאני הופך את עצמי לאין סופי, אני לא ירא מהקדוש ברוך הוא, אני הופך להיות חלק ממנו. אני הופך להיות חלק מאיזה משהו שהוא אין סופי, שהוא נצחי. ובאמת אני חושב שיש בזה משהו. כל מושג שאנחנו מגדירים את עצמנו בעולם הזה, אנחנו הופכים את עצמנו לסופיים. להגיד על מישהו אתה ראש בית המדרש, זה להציב חיץ בינו לבין האין סוף של האלוקות.
אני מציע שנפסיק לדבר.
שמה? אני צריך להפסיק לדבר. זה המקום להפסיק לדבר. את יודעת מה שכנעת?